שלום, אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם, עמוד 547, שמעתי למדלד, מאמר יתרון ארץ בקולו. את חומר הלימוד ניתן להוריד באתר קבלה לעם, kab.co.il, כמו כן ניתן לשאול שאלות במהלך השיעור. שוב, כתבי בעל הסולם, עמוד 547, שמעתי למדלד, מאמר יתרון ארץ בקולו. ידוע כי אין שום דבר מתגלה בצורתו האמיתי, אלא רק בדבר והיפוכו, כיתרון האור מתוך החושך. זאת אומרת, שכל דבר מראה על חברו, שדווקא על ידי דבר והיפוכו, אפשר להשיג את מציאותו האמיתי של המושג הנגדי. ומשום זה, אי אפשר להשיג את הדבר בתכלית הבהירות, אם אין לו את הדבר המקבילו. דוגמה, אי אפשר להעריך ולומר שזהו דבר טוב אם אין הדבר שכנגדו המראה על רע. וכמו כן, מר ומתוק, שנאה ואהבה, רעבון וסביעה, צמאון ורוויה, פירוד ודבקות. ולפי זה יוצא שאי אפשר לבוא לידי אהבת הדבקות מטרם שמשיג את שנאת הפירוד. והעצה לזכות לדרגת שנאת הפירוד הוא שצריך האדם מקודם לדעת מהו עניין פירוד בכלל, כלומר, ממה הוא נפרד. אז יש אפשרות לומר שהוא רוצה לתקן את הפירוד הזה. זאת אומרת שהאדם צריך לתת לעצמו דין וחשבון ממה וממי הוא נעשה נפרד. הוא יכול אחר כך להשתדל לתקן את זה. והוא יחבר עצמו למי שהוא נעשה נפרד ממנו. כלומר, אם הוא מבין שירוויח מזה, אם יתחבר עמו, ואז הוא יכול לשער ולדעת מה הוא הפסד אם הוא יישאר בפירוד. ועניין רווח והפסד נמדד לפי תענוג ואיסורים. כלומר, מדבר שהאדם מרגיש איסורים, האדם מתרחק מזה ושונא את זה. ושיעור ההתרחקות תלוי בשיעור הרגשת האיסורים, כי מטבע האדם לברוח מאיסורים. לכן זה תלוי בזה. כלומר, לפי שיעור גודל האיסורים, בשיעור זה האדם משתדל ועושה כל מיני מעשים בכדי להתרחק מזה. היינו שהאיסורים גורמים שנאה להדבר שמביא לו איסורים, ובשיעור זה הוא מתרחק. ובאמור יוצא שהאדם צריך לדעת מהו השתוות הצורה, בכדי שידע מה עליו לעשות, בכדי שיגיע לידי דבקות, הנקרא השתוות הצורה. ועל ידי זה ידע מהו שינוי צורה ופירוד. הנה ידוע מפי ספרים ומפי סופרים שהבורא יתברך הוא טוב ומטיב. היינו שהשגחתו יתברך מתגלה להתחתונים בבחינת טוב ומטיב. וכך אנו מחויבים להאמין. לכן, בזמן שהאדם מסתכל בדרכי הנהגת העולם, הוא מתחיל להסתכל על עצמו או אצל אחרים, איך שמצד השגחה הם סובלים איסורים ולא תענוגים, כראוי לשמו יתברך, שהוא טוב ומטיב. קשה לו במצב הזה לומר שההשגחה העליונה מתנהג בבחינת טוב ומטיב, ומשפיע להם כל טוב. אמנם צריכים לדעת שבמצב הזה, שלא יכולים לומר שהשם הוא משפיע רק טוב, הם נקראים רשעים. כי מזה שמרגישים איסורים, זה גורם להם שמרשיעים את קונם. ורק בזמן שהם רואים שהבורא משפיע להם תענוגים, הם מצדיקים את הבורא. כמו שאמרו חז"ל, איזהו צדיק, זה שמצדיק את קונו. היינו שאומר שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בדרך של צדקות. ונמצא שבזמן הרגשת האיסורים, האדם נעשה מרוחק מהשם. היות מצד הטבע, האדם נעשה לשונא למי שהוא משפיע לו איסורים. נמצא שעל ידי זה האדם, במקום שצריך לאהוב את השם, חס ושלום נעשה עכשיו הדבר להפך, כי האדם בא חס ושלום לידי שנאה להשם. ומה האדם צריך לעשות בכדי שיגיע לידי אהבת השם? על זה ניתן לנו סגולה לעסוק בתורה ומצוות, שהמאור שבה מחזירו למוטב, שיש שם מאור הנותן לאדם להרגיש את חומר המצב של פירוד. ולאט לאט, כשהאדם מכוון להשיג מאור התורה, מתרקם אצל האדם שיעור של שנאה להפירוד. היינו שמתחיל להרגיש את הסיבה שגורם לו ולנשמתו את הפירוד וההתרחקות מהשם.
אז כאן השאלה הראשונה, איך אנחנו מחזיקים את עצמנו כל הזמן בשמחה? כי אם אדם נופל לאיזה הרגשה לא טובה, סימן שהוא מרוחק מהבורא, הפוך ממנו, במידה שמרגיש הסברים שונא את הבורא, כן? ולא יכול לקבוע שהוא נמצא בשליטת הכוח טוב ומטיב שאין עוד מלבדו. אז איך אנחנו? לא יכול להיות צדיק, היינו שמצדיק את הבורא, ובעל היסורים. זה לא יתאחד. אז השאלה היא כזאת. איך אנחנו דואגים להיות כל הזמן בשמחה? על ידי מה? בבקשה.
רק מזה שנמשכים כל הזמן אחרי גדלות המטרה, שמייצרים אותה בינינו בסביבה.
המצב שאדם סובל הוא לא בשמחה, הוא הפוך בשמחה, זה המצב שלו, זה הרשימו. אין מה לעשות איתו, צריך לבוא הלאה, זה מתוך ההתקללות, מתוך החיבור, אדם יכול לעלות הלאה.
אולי אפשר לעשות את זה מתוך זה שמצב של עצב או חוסר סיפוק, אפשר להגדיר את זה כמצב סנוע על ידי בורא, כי הוא השפעה ומכאן אין לו עצב. ואולי בשביל לא להיות הפוך לבורא, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להיות עצובים או ככה תבולים בתוך האגו שלנו מהבס האישי שלנו.
אם המטרה תהיה חשובה לנו, כולנו נדלג ונרוץ ונשמח ונשיר קדימה בדרך למטרה, נרקוד אפילו תוך כדי. וזה צריך לייצר איזשהו כוח משותף שאנחנו בונים ביחד, אין פה איזושהי עבודה של אחד על אחד. אני לא יכול לשמח חבר באמת בצורה אמיתית. זה צריך להיות איזשהו כוח שאנחנו מייצרים ביחד וממנו אנחנו שמחים, הוא משמח אותנו.
אני לא יודע איך אפשר לא להיות שמח כשכל כך הרבה אנשים דואגים לך. כשאתה יושב סביב שולחן ומדברים בגדלות הבורא, ואני לא יודע איך אפשר לא להיות שמח. זה נראה לי...
הרצון לקבל אף פעם לא יהיה בשמחה. מן הסתם הוא לא שמח מכל התהליך שהוא הולך לעבור ועובר ומרגיש. ומצד שני, יש את הנקודה שבלב, שמתחברת לגדלות המטרה שחברים משפיעים. וזה הכניסות והיציאות. אז פעם אחת אתה מצליח להיות מחובר לחברים ואתה בשמחה, ופעם שנייה אתה לא מצליח להיות מחובר לחברים, אלא אתה מחובר לסביבה, אתה וזה, וכניסה ויציאה. מזה יש לך מקום לתפילה, ואתה בעצם מתפלל עבור החברים, כי הם בטח עוברים את אותו דבר, שיהיה להם את הכוח להיות בשמחה כל הזמן.
אם יש איזשהו יחס למושג חיבור, גם אם אני מרגיש מחובר או מרגיש לא מחובר, אז כבר יש בזה שמחה, כי יש איזשהו קשר למשהו שהוא לכיוון הנכון. ואומרים גם שהשמחה היא תוצאה עם מעשים טובים, אז זה העבודה שלנו, להשתדל, לעשות, לשמח את החברים.
כן, לשמח את החברים. במיוחד איש את רעהו יעזור. שתי אווירה כזאת שתמשוך את האדם, שתחזיק אותו גם כשהוא לא נמצא במקום, של חשיבות, של גדלות, של חיבוק שעוטף אותו כל הזמן, שהוא מגיע ורואה את החברים מחייכים וממש ססים אלי קרב. זה ערבות.
כן, שמחה ממעשים טובים, אמרו פה החברים, זה ממעשים של השפעה, אנחנו צריכים לשנות את ה...
עמוד 548, טור א', שורה שנייה. כלומר, האדם צריך להאמין שהשגחתו יתברך הוא בבחינת טוב ומטיב. אלא, היות שהאדם שקוע באהבה עצמית, שזה גורם לו השינוי הצורה, היות שנעשה התיקון המכונה על מנת להשפיע, שזה נקרא השתוות הצורה, שרק באופן כזה יכולים לקבל הטוב והעונג הזו, שלא יכול לקבל את הטוב והעונג, מה שהבורא רוצה לתת, זה גורם לו שמקבל שנאה לפירוד. אז יש לו היכולת להבחין את גודל התועלת מהשתוות הצורה, ואז הוא מתחיל להשתוקק לבחינת הדבקות. נמצא שכל צורה מראה על צורה שנייה. נמצא לפי זה שכל הירידות שהאדם מרגיש שבא לידי פירוד, ניתן לו הזדמנות להבחין בין דבר והיפוכו. זאת אומרת, שמהירידות האדם צריך לקבל הבנה מהו התועלת מעליות. אחרת, לא היה אפשרות לאדם להעריך את חשיבות מזה שמקרבין אותו מלמעלה, ונותנים לו את העליות. ולא היה לו היכולת להוציא את החשיבות, את מה שהוא היה יכול להוציא. כדוגמת שנותנים לאדם לאכול, ואף פעם לא טעם, טעם של רעבון. נמצא שהירידות שהוא זמן הפירוד גורם לו חשיבות להדבקות שבעליות.
אז כאן זה השאלה. אני מקבל איזשהו מצב ירידה, נותנים לי מהשמיים, נותנים לי מצב הזה בזה שמגדילים לי רצון לקבל המקולקל, אני מרגיש את עצמי במצב גרוע, לא טוב לי בעולם הזה, לא טוב עם עצמי, לא טוב עם הקבוצה, לימוד, מורה, מטרה, שום דבר, הכל זה רע מאוד, כי אני מרגיש את עצמי מרוחק ואני לא צריך אותה. כן? זה הוספת הרצון לקבל, כך גורמת לנו. כזאת הרגשה. עכשיו השאלה, איך אני, בלי שאני מקבל ירידה, כן? אנחנו כבר, הרבה אנשים מכאן כבר נמצאים בניסיון, וכשמקבלים ירידה, כבר מבינים שאחרי זה יבוא העלייה. ושמחים אפילו בזה שמקבלים ירידה, שאז זה סימן לעלייה שיבוא, ושכך נתקדם, לפחות נזוז מהמקום. איך אני, במקום הרגיל, במצב הרגוע, שלא מרגיש את עצמי לא לכאן ולא לשם, לא בטוב ולא ברע, איך אני בעצמי יכול לעורר בעצמי שרע לי מתוך זה שאני נמצא בריחוק מגדלות הבורא, מחוסר תרוממות וכן הלאה. האם אני יכול להביא את עצמי לכזאת הרגשה כמו בירידה? ומה יהיה הבדל בין הירידה שקיבלתי מלמעלה, האמיתית, בוא נקרא לזה, בין הירידה שאני עכשיו מתאר את עצמי, רוצה להכניס את עצמי לצורה מלאכותית. בבקשה. מהר רק? בקצרה.
זה כל ההבדל בין ביתו לאחישנה, שהחברה מייצרת כזאת גדלות הבורא, כזאת משיכה להשפעה קדימה, שחסר לך, כואב לך מזה, וזאת הירידה שלך, הצער שאין לך את זה.
אדם צריך תמיד לדאוג על המאור שמחזיר למוטף, לחפש צורות השתוות הצורה עם מערכת מושלמת, שהוא נמצא בין החברים.
אולי במגע עם חברה הוא יכול לעורר לעצמו מצב הבא.
משקיעים בגדלות ובחשיבות המטרה, וכתוצאה מכך, זה מה שהופך להיות חשוב, זה, הצער הוא מזה שלא משיגים את זה.
צא מתוך עצמך ותהיה בחברים, תמיד תהיה לך מקום לעבודה, תמיד יהיה לך חסרונות לעבוד עליהם, תחבר את האחפ בכלל, יש לך שם עבודה. אין מצב שבו אין עבודה ואין חיסרון. זה לא נראה לי בכלל אפשרי. כל הזמן יש את הדבר הזה, לחפש, 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 לחפש.
הבחירה היחידה שלנו זה לחזק את החברה שאנחנו נמצאים בה, והרגשת הירידה זה כשאתה לא מצליח להיות תחת ההשפעה של החברה ונמצא תחת ההשפעה של העולם הזה, מה שנקרא. ואתה נע בין זה לזה, ואתה כל הזמן מנסה להגיע לתוך החברה, להגדיל אותה, להפצה, לחברה, לחיזוק. וכשאתה לא מצליח לעשות את זה, זה בעצם הרגשת הירידה.
אנחנו צריכים לקנות חסרונות אחד מהשני, חיסרון הדרך הזאת, ואם קיבלנו חיסרון כזה, אז אנחנו חייבים להעביר את זה לחברים. ולתת את החיסרון הזה, להגדיל את החיסרון הזה על פני כל החסרונות האחרים.
בירידה בדרך באיתו אני מקבל את הפער מלמטה, מהשלילה, מזה שפתאום ירידה באה וחשפה לי עד כמה אני שפל ומרוחק. ופה אנחנו עובדים כל הזמן רק על הטוב. השאיפה היא רק להתעלות, רק לחזרק, רק בחשיבות. ואז מתוך זה אני רואה עד כמה אני שפל. כאילו מתוך הפלוס שאני מעורר בעצמי.
טור א' באמצע, שורה לא טעם. נמצא שהירידות, שהוא זמן הפירוד, גורם לו חשיבות להדבקות שבעליות. והעליות גורם לו בחינת שנאה לירידות שמביא לו הפירוד.
זאת אומרת, שימו לב, פירוד ועליות, פירוד וריחוק וחיבור ועליות. זאת אומרת, זה כבר נותן לנו אפשרות להבין איך אנחנו יכולים להשפיע על מצבנו. אפילו בצורה מלאכותית, אם אנחנו נתחיל יותר להתחבר, זה מביא אותנו גם כן לחיבור עם הבורא. כבר בזה מושכים האור המחזיר למוטף, מיורים אותו מתוכנו, וכבר נמצאים או בהכרת הרע, האור יכול להביא גם כן את הכרת הרע, הוא מביא גם מצב השלילי, גם מצב החיובי. הכל בא מהאור, או מאחוריים, או מפנים שלו. אז רק על ידי משחק הזה שאנחנו יכולים לשחק, יותר להתחבר, יותר להתרחק, על ידי זה אנחנו יכולים לשחק עם האור ולשנות מצבנו.
כלומר, שאינו יכול להעריך את גודל הרע שיש בירידות, היינו שהאדם מדבר חס ושלום רע על ההשגחה, ואינו מרגיש אפילו על מי הוא מדבר רע, שידע שהוא צריך לעשות תשובה על דבר חטא גדול כזה, שזה נקרא שמדבר חס ושלום לשון הרע על הבורא. ובאמור יוצא, שדווקא בזמן שיש לו הרבה צורות, אז הוא מוכשר להבחין את המרחק, מה שיש בין אחת לחברתה, כנ"ל כיתרון האור מתוך החושך.
בוא נעשה תרגיל, תראו. אם אנחנו רוצים לייצב את עצמנו, לחבר את עצמנו יותר, אנחנו מגיעים למצב יותר טוב. איפה הירידה באמצע שצריכה להיות? אנחנו כאילו מדלגים על הירידה וישר באים למצב הבא, שהיא כוללת העלייה הזאת, גם את הירידה שתמונה בה וגם את העלייה. למה? כי אנחנו עשינו מאמצים נגד האגו שלנו. מובן? אתה מסתכל עליי ככה. אם אנחנו על רקע הרגיל, כן? במצב האפס, מאופס. כן? אם אנחנו עושים מאמץ ומתחילים להתחבר איכשהו יותר ויותר בכל מיני מאמצים שלנו, מלכותיים ודאי. כן? אם אנחנו נמשכים לחיבור, אנחנו חייבים לעורר מאור מחזיר למוטב. כן, זה חוק הטבע. מעוררים. המאור מחזיר למוטב שמתעורר, הוא מביא לנו הרגשה שלילית או חיובית, מצב שלילי או חיובי. מה אתם חושבים? חיובי. אולי הפוך? אולי ההפך, עד כמה שאנחנו לא מחוברים? אתם רואים, אנחנו אפילו לא ניסינו את זה לעשות. אין לנו איזו הדגמה ברורה. אבל נגיד, כן? ומה אנחנו יכולים לעשות. אם אנחנו עושים מאמצים הנכונים, אנחנו מרגישים את עצמנו, שאנחנו נמצאים בפירוד, אבל פירוד הזה הוא מיד מביא לנו חיבור. זה כמו בתלמידי רבי שמעון. מאיפה הם מרגישים שהם שונאים זה את זה? מזה שבאים לשיעור ורוצים להיות יותר מחוברים, להכין את עצמנו לפני השיעור. עד שבאו לשיעור לא היה להם כלום. היו ככה מנותקים, בהמות. זה בכל דרגה ודרגה. התחילו מאמץ, גילו את עצמם עד כמה שהם מנותקים. מיד החיסרון חייב להיות. הם גילו אותו בעצמם. אני מעורר את השחר. ומיד ממשיכים באותו הכיוון, באותו הכוח, ומגלים את החיבור, ואז יש לך גם ירידה וגם העלייה במאמץ אחד, בכיוון אחד, ואתה מתקדם, קיבלת מדרגה הבאה, זכית, עלית עליה, נקרא שעשית דרך הכישנה. הכל מגיע דרך המאמץ בחיבור. מלאכותי מתחילים מאפס. קדימה.
שרק אז הוא יכול להעריך ולהחשיב את עניין הדבקות, שעל ידה יכולים להשיג את הטוב העונג שישנו במחשבת הבריאה, שהוא רצונו להטיב לנבריו. בכל מה שנראה לעינינו, הוא רק דברים שהבורא רוצה, שאנו נשיג אותם בצורה כמו שמשיג, היות שזהו דרכים איך להגיע לשלמות המטרה. אולם, בכדי לזכות לדבקות השם, זהו לא כל כך דבר פשוט, שצריכים התאמצות והגיעה גדולה, עד שזוכים להשיג ולהרגיש את הטוב העונג. ומטרם זה, מוטל על האדם להצדיק את ההשגחה, ולהאמין בלמעלה מהדעת שהשם מתנהג עם הנבראים עם בחינת טוב ומטיב, ולומר, עיניים להם ולא יראו. וזה כמו שאמרו חזל, בח וקוק ועמידן על אחת, כמו שכתוב, וצדיק באמונתו יחיה. שפירושו, שהאדם אין צורך להתעסק בפרטים, אלא שהוא צריך לרכז את כל עבודתו על נקודה אחת. היינו כלל, שהוא בחינת אמונה בהשם. ועל זה ייתן תפילה. כלומר, שהשם יעזור לו, שיהיה בידו ללכת בבחינת אמונה למעלה מהדעת. ויש סגולה באמונה, שעל ידה בא אדם לידי שנאת הפירוד, שזה נבחן שבעקיפין גורמת לו האמונה לצנוע את הפירוד. ואנו רואים שיש הפרש גדול בין אמונה לראייה וידיעה. כי דבר הניתן לראייה וידיעה, שאם השכל מחייב אותו שכדאי לעשות את הדבר, הוא מחליט על זה פעם אחת, כבר מספיק לו ההחלטה הזו על הדבר הזה כפי החלטתו.
הידיעה היא באה מתוך האדם עצמו, והאמונה הוא מרגיש שזה בא מכוח העליון ששורה בו. זה הבדל גדול. ואז במידה שיש לו אמונה, הוא מסוגל לעשות פעולות מנותקות מהאגו שלו, מהרצון לקבל, מעצמו. כך כוח האמונה נותן לו אפשרות, ולכן הוא כבר נמצא בעל מנת להשפיע.
כלומר, איך באיזה צורה שהחליט, כן הוא עושה בפועל. כי השכל מלווה אותו בכל פעולה ופעולה, שלא יעבור על מה שהשכל אמר לו, ונותן לו להבין 100% בשיעור שהשכל הביאו לידי החלטה מה שהוא החליט. מה שאין כן בחינת אמונה, שזה עניין הסכמי בכוח, כלומר שהוא מתגבר על השכל ואומר שכן כדאי לעבוד כפי שהאמונה מחייבת לעבוד למעלה מהדעת. ולכן האמונה למעלה מהדעת מועיל רק בשעת מעשה, כלומר בזמן שהוא מאמין, שרק אז הוא מוכן לתת כוחות עבודה למעלה מהדעת.
שהאור העליון מחזיק אותו בקיצור.
מה שאין כן, בעת שהוא עוזב לרגע קטנה את האמונה, היינו שנחלש ממנו לרגע את האמונה, תכף הוא בא לידי הפסקה בתורה ועבודה, ולא מועיל לו בזה שקיבל על עצמו לפני זמן מה את העול אמונה למעלה מהדעת. מה שאין כן, בדבר שהשיג בשכל, שדבר זה הוא מזיק לו, וזהו דבר שמסכן את חייו, אינו צריך כל פעם לחזור אל השכל וההסבר מדוע הוא דבר מסוכן. אלא כיוון שהשכיל פעם והבין בשכל 100% שהוא צריך לעסוק דווקא בדברים אלו, מה שהשכל יגיד לו, מה הוא רע ומה הוא טוב, כבר הוא הולך לפי החלטה זו. רואים אנו את ההבדל שישנו בין מה שהשכל מחייב לבין מה שרק האמונה מחייב אותו. ומהו הסיבה שבדבר שהבסיס הוא אמונה, צריכים כל פעם לזכור את צורת האמונה, אחרת הוא נופל ממדרגתו ומקבל מצב שמתאים בשביל רשע.
זה מחייב אותו כל הזמן להיות בהתקדמות, בדינמיקה, לא? בתנועה, במאמץ.
ומצבים כאלו יכול להיות אפילו ביום אחד שיפול ממדרגתו הרבה פעמים ביום אחד. כי אי אפשר שלא יפסוק אצלו לאיזה רגע ביום את האמונה למעלה מהדעת. וצריכים לדעת שסיבת השכחה של האמונה נובע מטעם, היות שהאמונה למעלה מהדעת והשכל, שהיא מתנגדת לכל הרצונות של הגוף. והיות הרצונות של הגוף באים לו מצד הטבע שנטבע בו, הנקרא רצון לקבל, בין במוחה ובין בליבה, לכן הגוף מושך אותו תמיד לבחינת הטבע שלו. ורק בזמן שהוא דבוק באמונה, אז האמונה יש לה כוח להוציאו מתוך הרצונות של הגוף וללכת למעלה מהדעת, כלומר נגד השכל של הגוף. לכן, מטרם שהאדם זוכה לחלים דה השפעה, שנקרא הדבקות, אז האמונה לא יכול להיות אצלו בקביעות. ובזמן שלא העיר לו האמונה, אז הוא רואה איך שהוא נמצא במצב השפלות שאין כמוהו. והכל בא לו מסיבת השינוי צורה, שזהו הרצון לקבל לעצמו. שהפירוד הזה גורם לו כל האיסורים, שמהרס לו כל הבניינים וכל ההגיעות שהשקיע בעבודה. והוא רואה, ברגע שנאבד לו האמונה, הוא נמצא במצב יותר גרוע מבית כניסתו בדרך של עבודה דלהשפיע. על ידי זה הוא מקבל שנאה להפירוד, היות שתכף הוא מתחיל להרגיש איסורים בפרטיותו עצמו. וכמו כן אצל העולם כולו. וקשה לו להצדיק את השגחתו יתברך עם הנבראים, שהוא בבחינת טוב ומטיב, הוא מרגיש אז שכל העולם חשך בעדו, ואין לו ממה לקבל שמחה. לכן, כל פעם שהוא מתחיל לתקן את הפגם, על מה שהוא מדבר לשון הרע על ההשגחה, הוא מקבל שנאה להפירוד. ועל ידי השנאה שהוא מרגיש בהפירוד, הוא בא לידי אהבת הדבקות. זאת אומרת, כי בשיעור שהוא מרגיש איסורים בזמן הפירוד, בשיעור הזה הוא מתקרב לידי דבקות בהשם. כנ"ל, בשיעור שמרגיש את החושך, שזהו דבר רע, כן, בשיעור הזה הוא בא לידי הרגשת הדבקות לדבר טוב. ויודע איך להעריך זה, בשעה שמקבל קצת דבקות לפי שעה, אז הוא יודע איך להחשיב אותה. ובאמור נוכל להבין שכל האיסורים שישנו בעולם הוא רק הכנה לאיסורים אמיתיים. של האיסורים האלו האדם צריך להגיע, אחרת הוא לא מסוגל לזכות לשום דבר רוחני. מטעם כי אין אור בלי כלי. ועל האיסורים האלו, האיסורים אמיתיים, נקרא זה שמרשיע את ההשגחה, שמדבר לשון הרע. ועל זה הוא מתפלל שלא ידבר לשון הרע על ההשגחה. והאיסורים האלו, הקדוש ברוך הוא מקבל אותם, שזה נקרא שהקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה.
איזה בדיוק איסורים? איך אנחנו יכולים לדבר עליהם? לצייר אותם? בבקשה.
יוצא בסופו של דבר כאילו שכל העבודה שלנו מביאה אותנו למצב שאנחנו מצדיקים את הבורא, את הכוח העליון, על כל מה שהוא מעביר אותנו.
Ну, זה אפשר לצייר בהרגשת הבושה שהוא כלפי הכוח עליון, שהוא מאמין שיש לו אהבה והוא ליטוב, ואדם לא מסוגל לקבל את זה, כאילו צריך להיות בושה.
איסורים מלא להיות במצב של דבקות בכוח טוב, אהבה, חיבור, כשאין בך את התכונות האלה.
שרוצים להשפיע ולא יכולים, שרוצים להרגיש את החבר ולא יכולים, שרוצים לחבר תפילה אחת משותפת ולא יכולים, לא יודע, כל הדברים האלה.
כן, זה ממש ככה. זה המקום הזה שבו אתה מחפש את החיבור, מחפש שהסביבה תרגיש את מה שאתה מרגיש, ואתה רואה שאתה לא יכול לקבל את זה, לא יכול לראות את זה. ואתה רוצה לחבר את החברים לתוך ההרגשה הזאת, לתוך השדה המשותף הזה, שבו אין עוד מלבדו פועל כל הזמן מההתחלה ועד הסוף, אין בלי הפסק, אין שום מקום פנוי ממנו, ואתה עומד ואתה אומר, רק לצרף עוד לתוך השדה הזה, עוד הרגשות של אנשים. וזה איסורים נוראים, פשוט...
האם אני חושב ומתפלל על עצמי, או אם אני חושב ומתפלל על החברים?
איסורים מזה שלא רואה, לא מרגיש שהכל הוא טוב ומיטיב.
דרך החברים, אבל הכל דרך החברים. להרגיש ש... אנחנו צריכים לאפשר לנו כזאת אווירה שכאילו כל אחד לא מפחד להסתכל במראה כאילו של עצמו ולראות איזה מין מפלצת רעה ושחורה כזאת. זה טוב. אלא רק לא לזמן להימשך פנימה אחד לכיוון של השני, ובזה הערבות שלנו. והרגשת הבושה והבגידה וחוסר היכולת שלי למסור את עצמי כמו שהחברים כאלה גדולים כל כך... מחויבים ועושים, זה, מזה צריך האדם להתחיל לרעוד.
עמוד 549, טור ב' באמצע. והאיסורים האלו, הקדוש ברוך הוא מקבל אותם, שזה נקרא שהקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה. והטעם שעל האיסורים האלו, הקדוש ברוך הוא שמע, הוא... היות שאין האדם מבקש עזרה עבור הכלי קבלה שלו, מסיבה שיכולים לומר, אם השם ייתן לו מה שהוא מבקש, זה יכול לגרום לו שיהיה יותר מרוחק מהשם, מסיבה שינוי צורה, שהוא יקבל על ידי זה. אלא ממש להיפוך, שהוא מבקש אמונה, שהשם ייתן לו כוח התגברות, שיוכל לזכות להשתוות הצורה, כי הוא רואה שבזה שאין לו אמונה בקביעות, כלומר בזמן שהאמונה לא מהיר לו, הוא בא לידי הרהורים על ההשגחה. הוא בא לידי מצב הנקרא הרשע, שהוא מרשיע את קונו. נמצא שכל מה שהוא סובל איסורים, הוא מזה שהוא בא לדבר לשון הרע על ההשגחה העליונה. נמצא לפי זה מה כואב לו, שבמקום שהאדם צריך לתת שבח להשם ולומר ברוך הוא אלוקנו שבראנו לכבודו, היינו שהנבראים מכבדים את השם, והוא רואה שהנהגת העולם הוא לא לכבודו יתברך, מטעם שלכל אחד ואחד יש טענות ותביעות, שההנהגה צריך להיות בהשגחה גלויה, שהשם מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב, והיות שזה לא מגולה, נמצא שאומרים שההנהגה זו הוא לא לכבודו, וזה כואב לו. נמצא שהאדם, על ידי האיסורים שמרגיש, הוא מוכרח חס ושלום לדבר לשון הרע. נמצא מה שהוא מבקש מהשם, שייתן לו את כוח האמונה, ולזכות לבחינה טוב ומטיב, אין זה מטעם שהוא רוצה לקבל טוב בכדי לענות לעצמו, אלא בכדי שלא ידבר לשון הרע חס ושלום, שזה כואב לו. כלומר, שהוא מצד עצמו רוצה להאמין למעלה מהדעת, שהשם מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב, והוא רוצה שהאמונה שלו יהיה מספיק בהרגשה גמורה, כאילו הוא בתוך הדעת. לכן, כשעוסק בתורה ומצוות, הוא רוצה בהמשכת אור השם לא להנעת עצמו הוא דורש, אלא שלא יכול לסבול מזה, שלא יכול להצדיק את השגחתו יתברך, שהוא בבחינת טוב ומטיב. וזה גורם לו איסורים. היות שהוא מחלל את שם השם, ששמו הוא טוב ומטיב, והגוף שלו טוען אחרת. וזהו כל האיסורים שלו. מטעם שמזה שהוא נמצא בבחינת הפירוד, הוא לא יכול להצדיק את השגחתו יתברך. וזה נקרא שהמצב הפירוד הוא שנועה אצלו. וכשיש לו האיסורים האלו, אז השם שומע תפילתו, ומקרבו אליו, וזוכה לדבקות, כי האיסורים שמרגיש מן הפירוד, זה גורם לו שיזכה לדבקות. ואז נאמר, כי יתרון האור מתוך החושך. וזה שכתוב, יתרון ארץ בכל הוא. ארץ, היינו הבריאה. בכל הוא, שעל ידי היתרון, היינו שרואים ההבדל בין המצב של פירוד למצב הדבקות, על ידו זוכים להיות דבוק בכל, שהבורא נקרא שורש הכל.
מאיפה אני יודע שהנטייה שלי, העבודה שלי, היא שאני לא יכול לסבול לדבר רע על השגחה. נו, אני לא מדבר רע על השגחה, מי אני סך הכל? כן? ולמה אני צריך להתחשב עם זה כל כך, ומה כל כך הבעיה? איך אני, איך כתוב כאן, איך אני מעמיד את עצמי, איך אני בטוח שאני באמת רוצה להגיע להתרוממות מטעם כבוד השם, ולא מתוך זה שאני רוצה במצב יותר טוב. בבקשה. ניב?
מטעם זה שאני נמשך אחרי אחרי המטרה שמספק.
מאיפה אני יודע, אכפת לי, לא אכפת לי, מה אני עושה? בקיצור, איפה היא ההוכחה שאני עושה את זה באמת כדי להשפיע? נו, נו.
שבסוף הפעולה אני רוצה להגיע להצדקה, של כל, להצדקה, לזה שמצדיק את כל מה שהבורא מעביר עליי, עלינו.
בעצם הליכה היא נגד הרצון, וההוכחה שבהליכה הזאת, שהוא ממש בטוח שנגד הרצון, הרצון לקבל הוא סובל, ביחד איזה צריך להרגיש את הענאה, הוא צריך לחיות.
משפט אחד כל אחד שייתן, אין כאן יותר. בבקשה.
ההוכחה היא שזה מרגיש נגד הרצון.
ההוכחה היא שאם יש בעולם, אם אני רואה בעולם דברים שלא מצדיקים את הבורא, אז שם היה היסורים שלי.
ההוכחה היא שלא אכפת לי שאני לא אקבל שום דבר, שרק החברים יזכו להגיע לרוחניות, ושלא יצא לי מזה שום דבר.
יודע איזה הוכחה, כי הוכחה זה ככה משהו בתוך הדעת, וזה פה מדובר על איזה משהו למעלה מהדעת בכל פעם.
איך אני בודק את עצמי שאני באמת רוצה לעשות את זה כדי להגדיר את הבורא? ולא שאני מעלה את עצמי בזה. ודאי שאני מעלה את עצמי ומיטיב למצבי. אבל איפה הבדיקה? נו, אמיר.
הבדיקה היא רק אם אני עושה את זה כלפי החברים. אם מה שאכפת לי התוצאה בסופו של דבר זה מה יהיה החברים.
יפה מאוד, נכון. זאת אומרת, הבדיקה היא שאני מעביר את זה דרך הקבוצה. אם אני אדאג שהקבוצה תתרומם, סימן שאני באמת פועל על מנת להשפיע, ובאמת בזה אני מקבל את אור האמונה האמת, ולא סתם מצב רוח טוב. שאלות. כן. נו.
אני חייב להתייחס לקבוצה כי לבורא. זאת אומרת ש... אז איך? איך לחבר את זה בזה שהחברים שלך גם כן מורכבים, גם מפרו וגם מהבורא?
אני לא יודע דבר כזה. חברים שלי הם כמו בורא. רק ניתן להזדמנות דרכם להביע את עצמי בפועל ולקבל דרכם בחזרה תגובה, וזו הזדמנות המיוחדת מאוד, שבשביל זה הייתה שבירת הכלים, שאני נמצא מול הסירייה, ועליה אני יכול לעשות כל מיני תרגילים. רק על זה, כן.
שואל מייק מסלובניה, אם אתה יכול להעביר שוב מה הם אותם איסורים אמיתיים שיש במאמר, האיסורים שהבורא עליהם, כן, אותם הוא כן מקבל, ועליהם הוא נענה בתפילה.
אסורים שחסרה לי אמונה, כוח גדלות הבורא, יכולת להיות למעלה מהאגו שלי. שאני עושה חשבונות באגו שלי, ורואה עד כמה שאני צודק, בשכל הבריא שלי, ברצון הבריא שלי, עד כמה שזה הכל נכון, מדויק, כי זה דעת. ואני רוצה ללכת למעלה מהדעת, שיהיה לי כוח ללכת למעלה ממה שאני הייתי קובע בשכל שלי, ברגש שלי, ממש למעלה מזה. זה כוח העליון שמגיע לי בתנאי שאני משקיע את עצמי בקבוצה. דרכה אני מקבל את הכוח. אנחנו כל אחד הרגיש את זה במשהו, בכל מיני מצבים, שהייתה לו התעוררות לאדם, שהביאו אותו לכאן, שהרגיש את עצמו כאיזה משוגע קטן, נכון? מגיע, נמצא באיזה אי. זה גם כן, זה כוח העליון, זה כוח האמונה, שמביא אותו לכאן. תדבר איתו, תשאל אותו, מה יש לך, תסביר לי בצורה הגיונית, ממה אתה כך נרגש, מה קורה לך, לאן אתה הולך ומה אתה עושה. לא יכול להגיד, הוא ייתן לך ודאי שאלף תרוצים, אבל תכלס אין שום הצדקה לזה. זה כוח שמחזיק אותו ומביא אותו לכאן. אחר כך הוא צריך כוח הזה להשיג בעצמו, ובצורה שהוא מודד את הכוח הזה, שהוא מתחיל את הכוח הזה לקבל דרך הקבוצה, עד כמה שהוא משפיע, מקבל כוח המשפיע, אבל להשפיע לקבוצה הוא מסוגל, בכוחות שלו, כי הם נמצאים לפניו, כן? וכבר מקבל תמורת זה, כוח העליון, שמעלה אותו למעלה מהטבע שלו, זה נקרא למעלה מהדעת, וכך מתחיל להתקדם. וכל הזמן העבודה שלו, זה כלפי הקבוצה. אין לך שום אפשרות לא לפנות לבורא עם האיסורים ועם התענוקים ועם גדלות ועם קטנות, עם כל דבר הוא כלפי הקבוצה בלבד. ואם הוא דואג כלפי הקבוצה שהם יתעוררו ויתעלו ויתרוממו, אז זאת הצורה הכי נכונה ובטוחה שלא משקר שעובד בשביל הבורא, אלא באמת עובד למענו. כי הקבוצה היא אותו, בוא נגיד, פילטר, אותו המכשיר, מודם, שהוא נכון מתחבר לבורא. כן.
דניס סנטלר ממוסקבה שואל, מה זה יתרון האור מתוך החושך בעבודה בעשירייה?
נו, נגיד שנהיה פעם אולי, פעם בטוח, בעזרת השם, נהיה כמו תלמידי רבי שמעון, שנרצה לשרוף זה את זה, להרוג זה את זה, לשונאים זה את זה בצורה... היום אנחנו אדישים. מה אכפת לי? ככה, ככה, זה... פלוס מינוס גרם אחד. אין... שיש לי הבדל בין חברים. אז כשאנחנו נגיע למצב שאנחנו נרגיש ביקורת כזאת ושנאה, ויחד עם זה אנחנו מבינים שזה הרצון לקבל שלנו, כך הוא מתעורר. יש לזה הצדקה, אין לזה הצדקה, זה לא חשוב. כן? אני רק יודע שאני, מה שעכשיו שופט את החבר, אני שופט ברצון לקבל שלי. גמרנו, כך גילו לי אותו, את הרצון לקבל שלי, וכך אני רואה אותו. ואז אני לא יכול לסבול אותו. כן? זהו. ויש לי עליו טענות, ואז פתאום, אני אגיד לך מה, פתאום אתה תתחיל לגלות שמה שאתה לא מגיע לגמר התיקון שלך, זה הם כולם אשמים. ממש הם כולם אשמים, אתה לא מסוגל במה שאתה מוכן לשרוף אותם. ואז יש לך עבודה על זה. עבודה על זה. כי זה ברור כאילו הרעה. עכשיו, איך לא לברוח ממערכה? כי קבוצה כזאת, אתה ודאי שעוזב מה יש לך לעשות איתם. אתה רק גורם לעצמך נזק. יותר טוב לשבת בבית. כן? שב ואל תעשה עדיף. יש לך 1,000 תירוצים. אז מה לעשות? ואתה בורח. כן? ככה כמו שהיו הרבה חכמים שהיו וברחו. הם יחזרו אחר כך. ודאי ש... לאן אברח. ואחרי זמן מה, אדם לא מסוגל להתגבר על השנאה הזאת בעצמו, ודאי. אבל מי שממשיך, מה זה ממשיך? מרכין את ראשו, ולא חשוב מה שיהיה, ממשיך. ככה, כמו רבי עקיבא על הקרש בעמקי הים. ואז יוצא מתוך זה שמגיע בכל זאת המאור המחזיר למוטף, כבר לא זה שיראה לו את עמקי האגו שלו, אלא זה שמתקן, ואז מתחיל לחבר ביניהם. ואז מגיעים לכלי חדש גדול, על פני אותה הקרה. אבל צריכים... אנחנו עכשיו לקחת את הדברים האלה בידיים שלנו ולהתחיל לכוון ולנווט ולסדר את עצמנו, לנהל את עצמנו כך שזה יהיה יותר ויותר מוחשי ובידיים שלנו ממש. ממש בפעולות המכוונות. מסודרות. כן.
אנחנו מדברים כבר כמה שנים על הנושא של המשחק. עשינו סדנאות משחק, עשינו תרגילים בלי סוף, ומבינים שזו הצלה היחידה, ולמרות זאת אנחנו לא מצליחים לממש את זה. שאלה היא, מה חסר לנו כדי שנצליח לממש?
חשיבות, נחיצות ועקשנות. כן.
כי נראה עכשיו שהגענו לשלב שכבר חייבים לעשות את זה.
נכון.
אם לא נעשה את זה עכשיו, זהו, גמרנו.
לא, אל תגיד זהו וגמרנו, זה לא טוב. אז מה זה, מה זה אם לא, אז אתה הולך הביתה?
לא.
אלה חייבים לעשות, להשקיע כל הכוחות כן? זה העבודה שלנו. שאנחנו משקיעים כל הכוחות, מצד אחד, מצד שני, הכל נמצא בידי שמיים. כן, הלאה. מי היה שם? בבקשה.
יש לפעמים את המצבים שאתה נמצא בעלייה, כן. אז אתה מגיע לחברה, אתה רוצה להשפיע עליהם, ואתה מקבל תגובה הפוכה.
מה זאת אומרת?
אני אומר, נגיד אני נמצא בעלייה,
כן.
ואז אני ניגש לחברה ומנסה להעלות אותם ולהשפיע ולעשות, אני מקבל תגובה הפוכה.
ומקבל תגובה הפוכה. נו, ואז?
אני צריך כאילו, התגובה ההפוכה זה משהו בשבילי שאני צריך כאילו להתייחס לתוצאה.
מאיפה קיבלת את זה? אתה חושב שמהחברה. קיבלת אותה מהבורא. נו, אז עכשיו תחליט מה שאתה עושה. למה קיבלת בשביל מה? מה היה התגובה הנכונה? בסדר, תן לי הקוקה.
לגבי אמונה, מאיפה רוכשים את זה? איפה זה הדבר הזה, אמונה?
אמונה זה הירה שמגיעה מלמעלה, ומחזיקה את האדם בניגוד לדעתו, בניגוד להרגשה שלו וניגוד לדעת שלו, זאת אומרת הרגשה שבלב ודעה שבמוח. ואז הוא בעזרת הכוח הזה שמחזיק אותו, זה כמו מגנט שמושך את חתיכת הברזל קצת למעלה, מרומם אותו, כן? מהקרקע. אז ואז הוא יכול בכוח אמונה הזאת לעשות כל מיני פעולות שהן נגד השכל, נגד הרגש, נגד כל ההסכמות, נגד כל הדברים אלה. הוא מבין שהפעולה הזאת לפי הכוח שעכשיו פועל עליו, שמחזיק אותו כך באוויר, שזה כוח האמונה, שעכשיו שמה שהוא יעשה, זה יהיה באמת פעולה רוחנית. למעלה מהדעת, למעלה מהרצון לקבל. אתם הרגשתם את זה כמה פעמים כל פעם, רק צריכים עכשיו אנחנו להתחיל להזמין את הכוח הזה ולהשתמש בו נכון. כל הזמן להעביר את זה דרך העשירייה. כן.
אז נגיד מגיע המצב והמוח חושב בצורה מסוימת, הלב מרגיש צורה מסוימת. מה זה נקרא עכשיו שאני פועל מתוך אמונה? כאילו מאיפה אני לוקח את האמונה כדי להיות בהתגברות ליד השכל, מעל השכל ורגש שלי, ולפעול לפעול בצורה כמו שצריך.
כוח האמונה נותן לך.
אבל מאיפה אני מביא את זה? איפה זה נמצא?
מאיפה זה מגיע?
כן, איפה הוא נמצא?
תפנה לקבוצה. או שזה מגיע אליך מלמעלה, נותנים לך התערות דלילה. כן? שזה מגיע וזהו. הבורא עושה איתך איזה... עושה לך איזה טובה, או זה יכול להיות לא טובה, לא חשוב. אבל זה מעורר אותך, כן? ומצד אחד, ומצד שני, שאתה דרך הקבוצה מזמין את הכוח הזה. על עצמך אתה לא יכול לעבוד, אתה מת, אתה לא יכול לזוז, תתחיל לעבוד על הקבוצה. כן.
מה זאת אומרת לעבוד על הקבוצה?
לעורר אותם.
אוקיי, אני מעורר אותם בפעולות, נגיד אני עושה מעשים למיניהם כדי לעורר אותם, אבל...
מעשים, מחשבות, מילים, דיבורים, נו.
אוקיי, אמונה, את אותו כוח אמונה, זה משהו שכל אחד על ידי זה שהוא עושה פעולות כלפי הקבוצה, הוא רוכש לעצמו, אנחנו כאילו מזכים אחד את השני באמונה.
שאתם כך פועלים ומשפיעים אחד על השני, אתם מעוררים כל אחד להיות באור האמונה. כן?
אור האמונה זה כאילו זה מצב הכללי שאנחנו מצליחים כקבוצה לבנות על עצמנו?
יש כללי ויש פרטי. בקיצור, זה הכוח שמעלה אותי למעלה מדעתי, שאני פתאום מרגיש התרוממות, ואני יכול לעשות פעולות. הגדלות הבורא, הגדלות החברה, הגדלות המציאות, פעולות שלי כלפי כולם, כלפי התיקון, הם מקבלים חשיבות רבה. כן.
עכשיו, אם מגיע המצב ואני לא מצליח, כנראה לא עשיתי פעולות נכונות ואני תקוע בשכל ורגש שלי ולא מצוגל...
אתה צריך רק על זה לחשוב. אין לך יותר על מה לחשוב. יש לך כוח אמונה, אתה עושה פעולות נכונות. אין כוח אמונה, אתה מתקדם בצורה לפי האגו שלך, ש... בכל זאת אתה משתתף, בכל מיני דברים, כמו שעכשיו אתם עושים. אז ככה לאט לאט אתה מתקדם, באיזה עגלה אתם נעים קדימה, ולא ברכבת, ולא במטוס, ולא בטיל. כן.
כל מה שאנחנו עושים עכשיו, אין כוח אמונה בחברה?
אין. לפעמים אתם מקבלים הירה מלמעלה. אבל לא שאתם מזמינים את זה. תן לי אורי.
כאילו, אני מפנים כל הזמן, שאתה אומר לנו רק דבר אחד, יש שני דברים בחיים, קבוצה ובורא, אין משהו אחר.
כן.
אז זהו, איך?
רגע, מה יש עוד?
לא, אין עוד, זהו, קבוצה ובורא.
רגע, אני לא כל כך... לא, תגיד לי שמה יש עוד.
אין עוד, קבוצה ובורא.
זאת אומרת, יש עוד הרבה דברים, אבל כל היתר הדברים שאתה יכול להגיד, חוץ מקבוצה ובורא, הם שייכים לגשמיות, לעולם הזה, לגוף הזה.
עכשיו, לא, אני מדבר בעצם על העבודה הרוחנית שלנו כאן. עבודה רוחנית.
אז רק קבוצה ובורא.
קבוצה ובורא, נכון?
כן.
עכשיו, אתה אומר בעצם ככה, כל ההתכווננות שלנו, כל ההסתכלות שלנו, להעביר את הכל או לפה או לפה, כאילו אין משהו נוסף ברוחניות, רק זה מה שיש לנו.
כן.
מה שלי חסר, זה באמת איך אני, זאת אומרת, מה חסר לי, בוא נשאל את זה, מה חסר לנו, לכולנו, כדי שזה יקרה, רק זה יהיה לנו.
הסכמה חברתית שאתם עובדים על זה, ואז איש את ראו יעזור.
אז עוד לפעם זה חברה, אז איך אני מגיע לנקודה הזאת? איך אני, את הצעד הזה?
נעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.